מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן חברות וחברים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו. אהלן שירי.
אהלן, מה העניינים?
כיף גדול.
כיף ענק.
ואנחנו היום מדברים על נאמנויות.
כן, זה נושא גדול.
נושא.
כן, נאמנויות זה נושא גדול, ואנחנו באמת ננסה לפשט אותו כמה שאפשר, כי הוא באמת מורכב מאוד וגדול מאוד.
והרבה מאוד גם אנשי המקצוע לא ממש מבינים מה זה,
נכון.
המפלצת הזאת.
אז אתה מבין אנשי מקצוע שכן מבינים מה זו המפלצת הזו.
אני לא מבין כלום, אני מבין.
כן יודע לתת עצות מאוד מאוד יפות בענייני נאמנות. אז קודם כל, מה זה בכלל נאמנות?
אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל במה זה לא נאמנות, אוקיי? נאמנות זה לא חברה, למשל זה לא חברה בעם, מצד אחד זה לא שותפות, זה סוג של בעצם, זה בדרך כלל זה גם לא ישות משפטית למעשה, נאמנות אין לה ישות משפטית, וזה בעצם אפשר להגיד שזה מעין חוזה, מעין הסכם שמגדיר את אותה נאמנות ספציפית וקובע לכללים.
סט מסמכים כזה.
סוג של סט מסמכים שקובע מה זה הנאמנות, כמובן תלוי לפי איזה דין רושמים את זה ואיפה רושמים את אותה נאמנות, ויש כל מיני מקומות שנותנות, מדינות שנותנות יותר כוח למוסד הנאמנות, יש מדינות שבכלל לא מכירות במוסד הנאמנות כמו צרפת, רוסיה וכולי. ונאמנות בעיקרון זה הסדר משפטי, הסדר משפטי שבעצם אומר שבכפוף לכללים מסוימים כאלה ואחרים, עוברים לתוך הנאמנות בדרך כלל נכסים שאמורים, שהשימוש בהם והנכסים עצמם אמורים לעבור לנהנים מסוימים או לא מסוימים בעתיד. זה ממש בגדול.
בעצם ניקח לדוגמה בן אדם שקוראים לו יוסי לצורך העניין, יש לו נכסים כאלה ואחרים, והוא מחליט להעביר בעצם את הנכסים שלו לנאמנות בתנאים מסוימים, בהתקיים כללים א' וב' שהוא עצמו קובע, נכון? והוא גם קובע מי הנהנה, מי יקבל את, את אותם נכסים, איך ומתי. ובעצם באותו רגע שהוא מעביר את הנכסים, הנכסים עדיין שלו, או שהם הופכים להיות כבר הנכסים של הנאמנות?
אז נגע פה במספר נקודות, ובואו נתחיל לפרק אותם אחד אחד. קודם כל, כמובן בנאמנות צריך להיות נאמן, אוקיי? נאמן בדרך כלל, זאת אומרת, באופן עקרוני בישראל למשל, כל אחד יכול להיות נאמן, גם גברת כהן מחדרה, שאין לה שום השכלה, לא משפטית, לא חשבונאית ולא פיננסית, יכולה להיות נאמן אם מישהו ביקש, החליט שהיא תהיה נאמן עבורו. עכשיו, מה זה נאמן? נאמן בתפיסה הראשונה, קודם כל, הוא באמת מחזיק באיזשהו נכס בנאמנות. מה זה אומר בנאמנות? זה אומר שקודם כל, הנכס עצמו הוא לא שלו.
הוא לא יכול מחר ללכת ולמכור אותו כי הוא
יכול,
כי בא לו.
יש לו את הכוח המשפטי כן לעשות את זה, הוא יכול. כמובן, אפשר לעשות כל מיני מגבלות וכל מיני תנאים וכולי, אבל ברמת העקרון הנאמן, ברגע שהנכס רשום על שמו, נניח שזו דירה, בסדר? שרשומה על שמו בטאבו, בנאמנות, הוא יכול ללכת ולמכור את הדירה, הוא לא צריך לבקש אישור מאף אחד.
אבל הוא כפוף.
אסור לו.
כן.
אסור לו, אולי יפעל בניגוד למסמכי הנאמנות וכולי, אבל הנכס משפטית. נכון. הנכס המשפטית שלו.
מה שיותר חשוב... אז מאוד מאוד חשוב גם לבחור את הנאמן.
חד משמעית, בוודאי. מה שיותר חשוב זה, שנניח שאותו נאמן, בלי קשר לאותו נאמן, כבן אדם פרטי, הוא פתאום נכנס להליך של פשיטת רגל, הוא פתאום לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו. למעשה, כל עוד הנאמנות הזאת באמת מסודרת, הנושים של אותו אדם לא יכולים לבוא ולשים את היד על נכסי הנאמנות, כי נכסי הנאמנות משפטית כאילו לא שייכים לו. אוקיי, הוא אמנם הוא מחזיק בהם, אבל הוא בעצם רק נקרא השאלת שם, הוא רק משאיל את השם שלו לטובת הנאמנות, הוא לא באמת הבעלים האמיתי של אותם נכסים. אז זה דבר אחד, גורם אחד זה הנאמן. גורם נוסף, שהוא אולי החשוב ביותר לפחות בהתחלה, זה יוצר הנאמנות. מי זה יוצר הנאמנות? אז פקודת מס הכנסה קבע שזה הבן אדם, או הגוף שמעביר את עיקר נכסי הנאמנות לתוך הנאמנות. ובואו ניקח דוגמה, נניח אבא ושתי בנות, בסדר? והבנות קטנות, ולאבא רוצה שיום אחד כשהבנות שלו יגיעו לגיל 40 תעבור אליהם דירה וחשבון בנק, הוא יכול להקים נאמנות להעביר את הנכסים האלה לתוך הנאמנות מכל מיני סיבות, אנחנו ניכנס לזה אולי בהמשך, להעביר את זה לתוך הנאמנות תחת כללים מאוד מאוד ברורים, שכל עוד נניח הוא בחיים, אז הוא יכול לגור בדירה, כל עוד הוא בחיים, אז הוא יכול לקבל איזשהו סכום מחשבון הבנק וכו' וכו'. ובהמשך, כשהבנות יגיעו לגיל 40, כל אחת כמובן בגיל 40 שלה, אז תעבור אליה חצי מהדירה וחצי מחשבון הבנק. והנאמן אמור, חייב, צריך...
הנאמן פשוט אין לו שיקול דעת, יש לו הוראות?
זה לא מדויק, זה לא מדויק. אז יש, זה תלוי מאוד, יש כל מיני סוגי נאמניות. הנאמניות האמיתיות הקלאסיות, לפי הדין האנגלי, הם נאמנות שבעצם באמת הבן אדם נפרד מהנכסים האלה, הוא לא יכול אחרי זה להגיד לנאמן, תחזיר לי חזרה בבקשה את הדירה, את חשבון הבנק, אלא הוא העביר את זה לנאמנות אדירה, שלא יכולה, אי אפשר בעצם להחזיר.
אינה ניתנת לשינוי.
אינה ניתנת לשינוי, נכון. והנאמן חייב לפעול, קודם כל להפעיל שיקול דעת לטובת המטרה המרכזית או המטרות המרכזיות של הנאמנות, ולפעול בתום לב וכו' וכו', כנאמן סביר וכו', בשביל באמת לשמור על הנכסים, ושבסוף הפירות שלהם והנכסים עצמם הגיעו לאן שהם צריכים להגיע. וגורם שלישי זה הנהנים, אוקיי? עכשיו יש כמה צורות. בן אדם יכול להעביר לנאמנות ולקבוע נאמנים ספציפיים. אני קובע עכשיו את שירי וליאור כנאמנים בתוך הנאמנות. אגב, בן אדם יכול לקבוע גם את עצמו כנהנה, זה מותר. ואז יש נאמנים ספציפיים, יודעים בדיוק מי הנהנים וכו' וכו'. אבל בן אדם גם יכול לקבוע כל מיני כללים, וגם ראינו את זה לא מעט. חייל בודד שיבחר על ידי ועדה שטטטטטטטטטן, או צאצאי בין שהם נולדו ובין שהם ייוולדו. אוקיי?
כאילו ילד שעדיין לא נולד,
ילד שלא נולד, או נכדים שלא נולדו, וכאלה יכולים להיות נכדים של נכסי הנאמנות. אז אלה בגדול, אלה שלושת הגורמים הקלאסיים, המרכזיים בנאמנות. יש גורם אחד נוסף שחשוב להזכיר, זה נקרא פרוטקטור. שהפרוטקטור בדרך כלל יש לו מטרה אחת בלבד, זה במידה והנאמן לא ממלא את התפקיד שלו כפי שרצה היוצר, הוא יכול להחליף אותו בין נאמן אחר. זה הכל.
כאילו המגן.
סוג של מגן הנאמנות. מגן הנאמנות. נכון, זה הפרוטקטור.
אוקיי, ומה קורה אם נגיד בא לקוח ואומר לנו שהוא רוצה לקנות דירה, אבל בנאמנות? זה אפשרי?
אז כן, בוודאי. קודם כל יש לא מעט אנשים שלא רוצים, לא מתוך זה, הם לא מעלימים כסף מרשות המס, כמובן הם מדווחים על הכל, אבל הם לא רוצים שכל העולם ידע מה שיש להם. אז כמובן יש
כל... כי אז אפשר להוציא בעצם נסח טאבו, לראות את השם שלהם, ואם הם רוכשים בנאמנות, אז לא רואים שזה שלהם בעצם.
נכון, זה נרשם על שם הנאמן, נכון. ואז הרבה פעמים בדרך כלל זה עורכי דין, שבעצם נרשמים כנאמן על אותה דירה, על אותו נכס, אבל מדווחים כבר במועד הקנייה, תוך 30 יום צריכים לדווח לרשויות המס, שבעצם אני נרשם כנאמן עבור X, ופה צריך נהנה ספציפי, זה לא נהנה שהוא לא ידוע, כי אז זה אסור מבחינת חוק מיסוי מקרקעין, אלא צריך לדווח כבר במועד הרכישה עבור מי אני מחזיק את הנכס בנאמנות. היו לא מעט מקרים שאנשים ניסו לעשות דרך זה לעשות עסקאות ולא לדווח על מדלג על עסקה, כאילו אני קונה בנאמנות עבור זה,
כן, ועד נכון.
עד המועד דיווח אני כבר מכרתי את הנכס, עשיתי כן. רווח וכל מיני סיפורים כאלה, זה כמובן לא משהו שאנחנו נרחיב עליו היום וזה בעיקרון אסור.
אוקיי, אז בעצם במקרה כזה, רשויות המס יודעות מי הוא הנהנה, אבל כל מי שבא מחר לצורך העניין לבדוק את הנכס בטאבו, או במנהל, או בכל מקום אחר, לא ידע בכלל מי הבעלים של הנכס.
נכון.
וגם לא יכול לדעת.
נכון. כנ"ל זה גם מאוד מקובל במניות, הרבה פעמים במניות, בחברות, ואנשים רושמים את החברה שלהם, את החברות הפרטיות בדרך כלל, אבל לא רק. רושמים את זה על שם נאמן, גם שם צריך כמובן לכתוב שזה בנאמנות.
וגם שם אני אוציא את התפיס של החברה, ואני לא יודע לעולם מי הוא בעל המניות.
האמיתי.
האמיתי.
הבנפי של אונר, כן.
אוקיי.
אגב, גורם נוסף שכן יודע בדרך כלל, כי מה לעשות, הבנקים יודעים הכל. הבנקים חייבים לדעת בסוף, לא מעניין אותם מי רשום, מעניין אותם מי הנהנה הסופי, היחיד הסופי, שעומד מאחורי אותה חברה, אותו נכס וכו'. כן.
אוקיי. אז למה בעצם צריך נאמנות? מי צריך את זה?
אז קודם כל, הרבה מאוד אנשים צריכים נאמנויות. קודם כל, בוא נדבר רגע, בכלל התחיל מוסד הנאמנות בעבר הרחוק. זה התחיל באנגליה בעיקרון, למרות שגם בדין האוטומני מקובל להקים סוג של
אנחנו
נאמנויות.
אנחנו אוהבים את הדין האנגלי.
אבל את הדין האנגלי אנחנו בהחלט אוהבים, שירי בעיקר. ובאנגליה בשנות, לפני מספר מאות שנים, כמה מאות שנים, למעשה לא ניתן היה להוריש קרקעות לבנות, רק לבנים. זה היה כאילו החוק האנגלי, והרבה אנשים לפני שיצאו למלחמה, להילחם, שידעו שאולי הם לא יחזרו משם, אז פחדו שבעצם כל הרכוש שלהם ילך למדינה, ואז למעשה הקימו נאמנויות ורשמו את אותם קרקעות תחת נאמנות, כשהבנות, במקרה שלהם בנות, או הילדים, היו הבנפישריז, הנהנים. ואז בדרך הזאת, גם הבן אדם נפטר, בדרך הזאת אפשר באמת לדלג על דורות ולהעביר את זה דורות, על גבי דורות קדימה,
ולשמור על הנכסים. ואז הבנות נהנו בעצם
נכון,
מהנכסים.
נכון, למרות שהן לא היו רשומות
כיורשות בפועל. על פי חוק.
נכון,
כן.
נכון. אז משם זה באמת התחיל. מאז כמובן זה עבר הרבה מאוד גלגולים. אחד הגלגולים באחד, כאילו כמובן הזה, זה היה באמת הרבה מאוד אנשים שרצו להעלים כל מיני נכסים וכולי מרשויות מס, אז הקימו כל מיני נאמנויות, היום זה כבר פחות מקובל, למרות שזה עדיין קיים. ודבר נוסף וחשוב מאוד, נניח, זה במקרים של ירושה בכמה צורות. הדבר הראשון, הרבה פעמים כשיש, בישראל זה לא קיים, אבל יש מדינות, רוב העולם בעצם קיים בו מס ירושה. עכשיו, מה זה אומר מס ירושה? מס ירושה אומר ברגע שבן אדם עוצם את העיניים ב-120 שלו, אז בעצם המדינה נוגסת ולוקחת אחוז מסוים משווי הנכסים שהוא מוריש ליורשים שלו. כמובן יש לזה כל מיני כללים ופטורים וכולי, לא ניכנס לזה. כדי למנוע את זה, בלא מעט מקרים, אפשר לעשות את זה דרך מבנה מורכב כמובן של נאמנויות, ובדרך הזאת היא בעצם נאמנות חיה לנצח. כמו שחברה חיה לנצח, אז גם נאמנות חיה לנצח, לא לנצח פחות, אבל להרבה מאוד שנים. בדרך הזאת היא לדלג על אותו מקרה מוות. אז זה דבר
על
אחד.
על אותו מס ירושה בעצם.
אותו מס ירושה, כן.
ככה דרך הנאמנות לא משלמים את מס
נכון,
הירושה.
נכון, נכון. דבר נוסף שאנחנו רואים אותו יותר ויותר, נניח, בואו נניח רגע שני הורים שיש להם לא מעט נכסים ויש להם שלושה ילדים ואחד הילדים הוא מוגבל קצת, יש לו איזושהי בעיה.
צרכים מיוחדים.
צרכים מיוחדים, כן. ובעצם ברור לחלוטין שאם הוא יקבל את חלקו בירושה ב-120 שלהם, עלולה להיות בעיה,
הוא לא ידע להתנהל. כאילו הוא מקבל בעצם שליש מכל מה שמחזיקים ההורים, הוא...
נכון.
כאילו, מה הוא יעשה עם זה בעצם?
נכון, הוא לא ידע לנהל את זה, הוא לא ידע לזה, ותהיה בעיה. ובמקרה כזה, זה מאוד מקובל. כמובן, שוב פעם, צריך איזשהו היקף נכסים מסוים, מאוד מקובל להקים נאמנות, ובנאמנות הזאת אפשר להכניס את כל הנכסים ולחלק לזה, או אפשר להכניס רק את החלק שלו, ובדרך הזאת היא בעצם נאמנות אנשים מקצועיים, שבעצם ימשיכו לנהל את אותם נכסים עבור אותו ילד עם צרכים מיוחדים.
אני חושבת שהיופי במקרה הזה זה שגם אפשר לתת באמת הוראות של איך לטפל בו.
חד משמעית.
איך לטפל בו דרך הנאמנות. באיזה מוסד הוא יהיה, מה הוא זקוק, איזה רופאים מטפלים בו, איך לטפל בו, איזה טיפולים כאלה ואחרים. וככה בעצם באמת להמשיך להחזיק אותו.
נכון.
בצורה נאותה כשההורים שלו לא בחיים.
חד משמעית. ופה גם באמת נגעת מקודם בנושא של שיקול דעת, גם פה הרבה פעמים הרי כמה שלא נהיה חכמים ונשאב וננסה לפתור את כל הסוגיות האפשריות, הרי החיים הרבה יותר חזקים מהכל, ותמיד יש בדרך עלולים להיות כל מיני מצבים שלא צפינו אותם זה, ולכן חשוב באמת שיהיה פה של למנות אנשים, חבר נאמנים או נאמן, שאפשר לסמוך עליו, שידע להפעיל שיקול דעת אמיתי בזמן אמת, ובאמת לפתור את הבעיות האלה שעלולות לצוץ בדרך.
לא, וגם ככה זה בעצם, כאילו, האחים שנותרים, הם לא, אין להם, זה אחריות כבדה לקחת אחריות על ילד לצורך העניין עם צרכים מיוחדים, אם ההורים לא נמצאים. ככה הם קצת משחררים גם את האחים שלו מהאחריות עליו.
נכון, נכון, נכון. חד משמעית. דבר נוסף שאנחנו רואים את זה לא פעם ולא פעמיים, במשפחות עשירות, בוא נניח רגע שיש שלושה ילדים, כולם בריאים ובסדר ובזה והכל בסדר, אבל יש חברה אחת מרכזית שבעצם רוב העון המשפחתי הוא באותה חברה. וההורים יושבים וחושבים וחושבים וחושבים, אומרים, לא, אנחנו לא רוצים לפרק את החברה הזאת ולתת לכל אחד חלקו ושתחילו לריב ביניהם בלגן, אלא אנחנו רוצים שיהיה איזשהו גוף מקצועי, שהוא יחזיק בכל המניות, ינהל אותם בצורה הזה לטובת כל בעלי המניות. כמובן, אפשר לתת תפקידים, אפשר להכניס לתוך הניהול של החברה, את הילדים וכו', אבל אנחנו לא רוצים לחלק את הנכס הזה, בין אם זה נכס נדלני, ובין אם זה חברה, ובין אם זה כל נכס אחר. ולכן גם שם, הדרך הנכונה, הנאותה, זה באמת להכניס את זה לתוך איזושהי נאמנות. אגב, זה שהכנסנו לתוך נאמנות, זה לא אומר שהילדים לא יכולים להיות הנהנים גם, הם יכולים גם להיות הנהנים, הם יכולים להיות גם חלק מהנאמנים, יכולים, אפשר, כל מיני, יש פה כל מיני וריאציות, אבל מה תקרון, בדרך הזאת אפשר להחזיק את זה בצורה מקצועית ומסודרת, ולשמור על הנכס לאורך זמן.
כן, לא דבר שאנחנו רואים בנאמנות, זה באמת משפחות שיש להם הרבה הרבה כסף, והן לא רוצות ביום אחד בעיר לתת לילדים שלהם סכומים כאלה גדולים, או צריך להעביר את זה לפעמים גם בפעימות כאלה או אחרות, וגם פה הנאמנות יכולה לעזור.
חד משמעית, אומרים על זה, קודם כל, אומרים שתמיד הדור הראשון, איך אומרים, הדור הראשון בונה, הדור השני משביח, והדור השלישי מפסיד הכל. אז כן, משפחות עשירות שעובדות, שאנשים שעובדים הרבה מאוד, מאוד מאוד קשה, במשך עשרות שנים, וצוברים איזשהו עון, לא רוצים שבסוף הילדים או הנכדים ביום אחד, בגלל איזו טעות או איזו שטות, יקחו ויבזבזו את הכל. ובדרך הזאת אפשר באמת להקים סוג של נאמנות עם הוראות ולתת להם את הכסף על פני זמן, לאורך זמן, וככה לפחות להבטיח.
אם יש סכומים באמת באמת גדולים, זה מבטיח דורות על גבי דורות שהנאמנות יכולה לתחזק ולהמשיך.
חד משמעית. כמובן, זה מעלה כל מיני שאלות פילוסופיות, כמה באמת בן אדם אמור להתערב בדורות הבאים, לדורות הבאים ולזה וכו', יש פה כל מיני דברים מעבר.
זה נורא סובייקטיבי, כל אחד צריך לבחור מה נכון לו.
חד משמעית, חד משמעית. דבר נוסף שאנחנו רואים גם נאמנות, אנחנו רואים כאילו בכל מיני זה שאנחנו רוצים להנציח כל מיני אנשים וכל מיני מוסדות וכולי, ואנחנו לא רוצים לקחת את כל הכסף ולשרוף אותו במכה אחת, אז אפשר באמת להקים איזשהו נאמנות או הקדש או משהו כזה, ובאמת כאילו לתרום על פני זמן כל שנה איזשהו נניח את הרווחים או איזה אחוז מסוים מהקרן וכולי וכולי, זה גם כן מאוד מאוד מקובל.
מה קורה באמת אם יש נושים בנאמנות? אם יש נושים לבן אדם והוא מעביר את כל הנכסים שלו לנאמנות, מה קורה עם
הנושים? שאלה מצוינת. אז קודם כל, אחד באמת הדברים המרכזיים שלמשל בארצות הברית, רופאים עלולים למצוא את עצמם עובדים קשה מאוד, עושים הרבה מאוד כסף, צוברים הרבה מאוד נכסים, ויום אחד תובעים אותם בתביעה כזאת על איזו רשלנות, ובעצם מפסידים את הכל. אז אחד המקרים באמת זה Asset Protection Trust, מה שנקרא נאמנות כדי להגן על נכסים. אני לוקח את הנכסים שלי, שם אותם בנאמנות, אני אחד הנהנים, ולמעשה גם אם יום אחד תובעים אותי, אף אחד לא יכול לגעת בנכסי הנאמנות, כי אני למעשה לקחתי ונפרדתי מהם, כבר לא שלי. אף אחד לא יכול לגעת בהם. יכולים אולי לגעת בפירות שאני מקבל כנהנה כל שנה וכו' וכו', אז זה אולי יכולים לקחת ולהקל לי, אבל את
אבל לא את הנכס עצמו.
את הנכסים המרכזיים בוודאי שלא, כי הם בתוך נאמנות, וזה דבר חשוב.
אוקיי, אז בעצם מכל מה שאמרת פה, מה ההבדל בכלל בין נאמנות לצבא? זה נשמע די אותו דבר, אנשים כאילו קצת טועים ומתבלבלים בין שני המונחים, אבל ההבדל הוא גדול.
כן, קודם כל, הדבר המרכזי הוא מתי באמת ההסדר הזה נכנס לתוקף. אז קודם כל, צבא נכנסת לתוקף ברגע שאני המצווה עוצם את העיניים, ברגע שאני
כן,
נפטר.
כן, מגיע ל-120 שלו, זהו.
ב-120 שלי הצבא נכנס לתוקף, ואז מפה היא מתחילה לרוץ, כמובן יש פרוצדורה כן. מסודרת. נאמנות, אני יכול לקבוע שמחר בבוקר כל הנכסים שלי עוברים לתוך נאמנות ששירי מנהלת, וזה נגמר העניין, ואין לי שם יותר שום שליטה לצורך העניין. כמובן שיש את כל החוקים של 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 נשייה וכולי, ואם עשיתי את זה רגע לפני שיש לי פסק דין ורוצים לקחת את זה וכולי, אפשר לבטל, אבל אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. אבל הדבר הראשון באמת, מתי זה נכנס לתוקף. דבר שני, יש הרבה מאוד הסדרים שניתן לקבוע אותם בתוך נאמנויות ולא ניתן לעשות לפי דיני צבא, בתוך צבא, למשל, ושוב פעם בישראל זה פחות מקובל, אבל באירופה למשל, בחלק גדול מהמקרים כמו צרפת, יש מה שנקרא ירושה כפויה. זאת אומרת, כשאני נפטר, אחוז מסוים מהנכסים שלי הולכים לאישה, אחוז מסוים הולך לילדים.
ואין להם זכות בחירה בעצם, נכון? הם לא יכולים לבחור שהאחוז הזה ילך למישהו אחר או למקום
לא
אחר.
יכול,
או
למסע, נכון, כן. זה קוגנטי ואני לא יכול לשנות את זה. זה החוק, זה לפחות אחוז מסוים.
גם אם האישה לצורך העניין בגדה וגם אם הילד לא מדבר איתו, הוא חייב לתת להם אחוז מסוים, לא משנה מה.
נכון. בישראל זה לא מקובל, אבל עכשיו צריך לזכור משהו אחד. ירושה זה בעצם מסת הנכסים שנתפסת ברגע שאני, שוב פעם, מצמתי את העיניים. זאת אומרת, אני מותר לי עד אותו רגע לבזבז את כל הכסף, ואז אין לי מה להוריש.
נכון.
מותר לי לתרום את כל הכסף, מותר לי להעביר את כל הכסף הזה לירושה, שאין לי שום יכולת לקחת ולגעת בנכסים האלה יותר. כמובן, אם המדינה לא מכירה בנאמנות, אז יכול להיות יותר מסובך, אבל ברמת עקרון זה אחד הפתרונות הנכונים במקרים כאלה, ויש נאמנות שמתאימות באמת למדינות קונטיננטליות שבהן באמת יש חקיקה קופה. בצוואה בדרך כלל במקום נאמנות אני אקבע, וגם שם בית משפט יכול להתערב, אבל אני אקבע מנהל עיזבון שבעצם ינהל את הנכסים, כפוף לכללים כאלה ואחרים, כפוף לחוק, כפוף להוראות בית משפט, כפוף להתנגדויות של כל מיני טוענים לכתר ולנכסים וכולי, מה שבנאמנות הרבה יותר קשה.
לטעון כנגד.
לטעון כנגד. זה רק במקרה שטוענים שבאמת זאת עסקה מלאכותית, כל הנאמנות הזאת, וצריך לבטל אותה, ולא כל כך פשוט לבטל
כן, אנחנו
נאמנות.
כן, אנחנו לא רואים פסקי דין רחבים בעניין נאמנות שהן מתבטלת כמו צוואה, שמבקשים
נכון,
לבטל.
נכון, קשה מאוד, כן, קשה מאוד לבטל.
כן, הרבה יותר קשה, וגם אנשים לא רוצים לגשת לבית משפט בגלל הקושי הזה, בגלל שקשה
נכון.
יותר.
חד משמעית.
צוואה, כל אחד כמעט רץ לבית משפט, הוא אומר זה לא בסדר וזה לא בסדר, הוא לא היה קשיר וכן היה קשיר ו...
כמובן שלא עושים נאמנות עם סתם ככה, זה נושא מאוד מאוד מורכב וצריך להפעיל שם שיקול דעת וכובד ראש ולהבין את ההשלכות ואת המשמעויות ולעשות את זה עם אנשי מקצוע חד משמעית.
אז תודה רבה שוב פעם על הידע הזה.
כיף גדול.
וניפגש בפרק הבא שלנו.
בהחלט. ביי, שיהיה אחלה יום.